תענית דף וב, מתחילים בעזרת השם, ארבע שורות מלמעלה, במילים תנו רבנן. פעמיים ביום לפחות אנחנו מזכירים את ההבטחה המפורשת של הקדוש ברוך הוא, כמו שהיא כתובה בספר דברים פרשת עקב, והיה, אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, אז אני מבטיח לכם, ונתתי מטר ארצכם ביתו, בזמנו. הגשמים ירדו בזמנם. יורה ומלקוש. מה פירוש יורה ומלקוש? יורה זה הגשם הראשון, מלקוש זה הגשם האחרון, כמו שמפורש בברייתא. למה הגשם הראשון נקרא יורה? מבאר את הברייתא, תנו רבנן, יורה על שם שמורה את הבריות. מורה להם, על ידי שיורד פעם ראשונה גשם, זה מזכיר להם שמגיעים ימות הגשמים וצריך להתארגן, להכין את הבית, להכין את כל מה שצריך לקראת ימות הגשמים. להטיח גגותיהם בטיח של טיט או בזפת, כדי שלא ידלפו מים לתוך הבית. ולהכניס את פירותיהם שנמצאים כעת בשדות לייבוש לתוך המחסנים, ולעשות כל צורכיהם, לקנות מעילים, צעיפים, כפפות, מגפיים, מטריות. דבר אחר, למה הוא נקרא בשם יורה? לפי הפירוש הראשון, מלשון שהוא מורה הוראה, הוא מורה לאנשים איך לנהוג, מלמד אותם. לפי הפירוש השני, מלשון מרווה את הצימאון, שמרווה את הארץ, ומשקה עד התהום שמתחת לארץ, שנאמר, תלמה הערבה את התלמים, השורות של החרישה של השדה של ארץ ישראל, הגשם מרווה עד התהום. ואז נחת גדודיה, בני האדם, הגדודים שנמצאים על הארץ, יש להם נחת שיש גשם ומרווה את הארץ. ברביבים תמוגגנה, תמוגגנה תמוסס את, האדמה היא קשה. תמוגגנה זה מלשון מרכך, הגשם מרכך את הקרקע, עושה אותה לחה. על ידי הרביבים, על ידי המטר, רביבים הכוונה מטר. ואז צמחה תברך. דבר אחר, למה היורה נקרא בשם זה? שיורד בנחת, זה כמו מורה שמורה לתלמידים. אם המורה יורה לתלמידים בתקיפות, הם לא יבינו כלום. הם כל כך יהיו בלחץ, הם יהיו כל כך מקובצים, שלא יקלט להם שום דבר. אבל כשהמורה מדבר בנחת, כולם נפתחים לשמוע מורה. ואז הדברים נקלטים כמו שצריך בלבבותיהם. לכן גם הגשם, היורה, הברכה של הגשם, שהוא יורד בנחת, ואינו יורד בזעף. גשמי ברכה זה גשמים שיורדים בנחת. הבאנו שלושה הסברים למשמעות של המילה יורה, שהמחנה המשותף של שלושה ההסברים האלה, שיורה זה ברכה. שואלת הברייתא, אוי נו אלא, יורה זה מלשון כללה. אף על פי שבפסוק נראה שיורה ומלקוש בא לברכה. אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, אז ונתתי מטר ארצכם ביתו יורה ומלקוש. איך אפשר להגיד שיורה זה לכללה? אומר רש"י, שאפשר לדחוק ולפרש את הפסוק, ואם שמוע תשמעו מצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם, אז טוב. אבל אם לא, ונתתם מטר ארצכם ביתו יורה ומלקוש, דהיינו בצורה לא טובה. ואז יורה אינו אלא שמשיר את הפירות שעדיין נמצאים בחודש חשוון על העץ. יש פירות שעדיין נמצאים על העץ גם בחודש חשוון. אתרוגים, רימונים. ואולי הגשם הזה הוא לקללה, היורה הזה, שהוא מפיל אותם, מאשיר את הפירות האלה, ומשטיף את הזרעים. אתה הלכת זרע את הזרעים, הוא הולך ושוטף אותם החוצה מהתלמים. הוא משטיף את האילנות, הורס אותם, עוקר אותם. ואם כן יורה, זה מלשון ירו יירה, שנאמר בקבלת התורה. או לשון חץ, שיורה. מי אמר שיורה זה לשון ברכה? מכיוון שאחרי יורה כתוב מלקוש. תלמוד לומר מלקוש. יש הקש ביניהם. מלקוש זה לברכה. מה מלקוש לברכה? מה תגיד, כללה? מלקוש זה הגשם האחרון. איזה כללה יש? שהוא משיר את הפירות? אין פירות בזמן המלקוש, בסוף הגשם כבר. משטיף את הזרעים, הזרעים כבר צמחו. אז אם כן, הוא בא לברכה המלקוש. אף יורה, כשהוא יורד, הוא יורד לברכה. שואלת הברייתא, אין אפשרות שהגשם האחרון יהיה לקללה? שהמלקוש יהיה לקללה? מי אמר? או אינו מלקוש, אלא שהוא לשון קללה. אולי הוא לא מפיל את הפירות, הוא מפיל דברים יותר טובים מפירות. שמפיל חלילה את הבתים ומשבר את האילנות, מלקוש, מל, קוש. הוא מל, הוא משבר, קוש, דבר קשה. ומעלה את הסכאין, הרבה. כתוב, ירשנה הצלצל. צלצל זה סוג של הרבה בלשון הקודש. התרגום מתרגם סקאה. כמו שכתוב בעמוס, והנה לקש אחר גזי המלך. אולי נאמר שמלקוש זה סוג של הרבה. ואם כן, זה כללה. תלמוד לומר, לפני מלקוש, יורה, יורה הוא מלקוש. מה יורה? לברכה. אף מלקוש לברכה. מי אמר שיורה לברכה? מי אמר שמלקוש לברכה? ויורה גופי מנהלן, שהירידה של היורה היא לברכה. נכתיב, אומר הפסוק, ובני ציון גילו ושמחו בהשם אלוקיכם. למה? כי נתן לכם את המורה לצדקה. אתה רואה שהמורה, היורה הוא דבר טוב? ברכה. ויורד לכם גשם, מורה ומלקוש בחודש הראשון, בחודש ניסן. אז אם יורה זה לצדקה, המלקוש שכתוב בסמוך לו, הוא קש אליו והוא גם כן לברכה. תנו רבנן, ברייתא נוספת על הפסוק, ונתתי מטר ארצכם בעיתו יורה ומלקוש. מתי זה היורה? מתי זה הגשם הראשון? בחודש מר חשוון. ומתי זה מלקוש, הגשם האחרון? בחודש ניסן. מי אמר? אתה אומר שיורה זה במרחשוון ומלקוש זה בניסן? או אינו, אלא יורה זה חודש קודם, בתשרי. ומלקוש זה חודש אחר כך, באייר. תלמוד לומר, יורה הוא מלקוש בעיתו, בזמנו. והזמן הטוב ביותר לתחילת הגשם זה חשוון, והזמן הטוב ביותר לסיום הגשם זה בניסן. יורה ומלקוש, אמר רב נעילאי בר אידי אמר בשם שמואל. הסבר נוסף למה הוא נקרא מלקוש, דבר שמל משבר קשיותיהן של ישראל, את הקשי עורף. אם חלילה העם ישראל נמצאים במצב כזה, אז הקדוש ברוך הוא עוצר את הגשמים, ואז הציבור מבינים שמשהו כאן לא תקין. מהר חוזרים בתשובה ומשברים את ליבם לאביהם שבשמיים וחוזרים בתשובה. מתענים תעניות, עושים צדקות. עוד הסבר למה זה נקרא מלקוש, דבי רבי ישמעאל תנה. את ההסבר הזה שנו ברייתא בבית מדרשו של רבי ישמעאל. מלקוש זה הגשם האחרון, כשהוא יורד כבר יש תבואה, ויש קשים של תבואה, והגשם הזה הוא דבר שממלא את התבואה בקשיה. מל זה ממלא, קוש זה קש, הוא ממלא את תבואה, דיינו, הוא משלים את הצמיחה של התבואה. במתנית הטענה, למה הוא נקרא מלקוש? כי זה דבר שיורד על המלילות, על השיבולים שיש בתוכם תבועה. כי הגשם האחרון, כשהוא יורד, כבר יש תבועה שכבר צמחה. הוא יורד עליהם, וכן על הקשין, על הקנה שעליו גדלים השיבולים. מלקוש זה שתי מילים, מל מלשון מלילות, קוש מלשון קשים, שזה יורד על המלילות ועל הקשים. תנו רבנן ברייתא, מתי זה הזמן הטוב לגשם הראשון ליורה? במר חשוון. ומתי לגשם האחרון למלקוש? בחודש ניסן. אתה אומר, יורה במר חשוון, מי אמר? אוי נועלה בחודש כסלב, חודש אחר כך, כמו שנראה בהמשך, שזה דעת רבנן שחולקים על רבי מאיר, שהם סוברים שבחודש כסלב זה הזמן של הגשם הראשון. תלמוד לומר, ביתו יורה ומלקוש. מקישים את היורה למלקוש, הדגש פה זה על המלקוש. מה מלקוש ביתו? הזמן הטוב ביותר למלקוש זה בחודש ניסן, כי הוא יורד על המלילות והקשים, ובחודש ניסן כבר יש מלילות וקשים בשדה. אף יורה ביתו. תניה אידך, ברייתא נוספת בעניין הזמן של הגשם הראשון, היורה, והגשם האחרון, המלקוש. הזמן של היורה זה בחודש מר חשוון, והזמן של המלקוש זה בחודש ניסן, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, היורה זה בחודש כסלב. שאם יורד פעם ראשונה גשם בחודש כסלב, זה עדיין ברכה. מן חכמים, מי הוא התנא שמוזכר בברייתא כדעת חכמים? אמר רב חסדא, זה דעתו של רבי יוסי היא, שהוא סובר שאם פעם ראשונה שיורד גשם זה בראש חודש כסלב, זה עדיין נחשב ברכה. דתניא, הברייתא הבאה מביאה שלוש דעות מתי זה זמן טוב לגשם הראשון, ליורה. וכל אחד מהשלוש דעות מביא שלושה זמנים. הכי טוב אם הגשם הראשון ירד בתאריך הזה. גם טוב אם הוא ירד בתאריך הבא. וגם הוא ירד בתאריך שלאחר מכן, זה עדיין נקרא יורה. שלושה זמנים. וכדי שנוכל להחזיק ראש, נאמר מראש את כל החמישה זמנים שהוויכוח עליהם. יש את התאריך של ג' חשוון, ז' חשוון, חף ג' חשוון וא' כסלב. חמישה הזמנים האלה. וכל אחת מהדעות בוחרת שלושה זמנים לפי הסדר. הדעה הראשונה לוקחת את השלוש זמנים הראשונים, הדעה השנייה לוקחת מהזמן השני שלושה זמנים, והדעה השלישית לוקחת את השלושה זמנים האחרונים, שזה רבי יוסי. איזו היא רביעה ראשונה? מתי זה הזמן של הגשם הראשון? הבחירה, אם הגשם הראשון הגיע מוקדם מאוד, בשלושה במר חשוון. אם הוא הגיע בזמן בינונית, בשבעה בו, בזיין מר חשוון, אפילה, אם היא התאחרה לבוא, אז זה בשבעה עשר בו, בחודש מר חשוון, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, הזמן הראשון מתחיל בזיין מר חשוון, דיינו מהזמן השני של רבי מאיר. אם הגשם יורד בשבעה במר חשוון, זה הכי מוקדם. זה הזמן הכי טוב, והכי מוקדם מהזמנים הטובים. ואם הוא הגיע בשבעה עשר בו, זה עדיין בסדר, בינונית. ואם זה הגיע ב-23 בחודש מר חשוון, זה הכי מאוחר. רבי יוסי אומר, השלושה זמנים האחרונים, ב-17 וב-23 ובראש חודש כסלב. למה המשמעות בזמן הראשון, הבינוני והמאוחר? אז הגמרא בהמשך תגיד שהזמן הראשון מתחילים לבקש ותן תלמטר לברכה. הזמן הבינוני, יש כמה סיבות, כמה הסברים למה המשמעות. זה נחשב אז ימות הגשמים. והזמן השלישי, שאם עד אז עוד לא התחיל לרדת גשם, מתחילים כבר להתענות תעניות על עצירת הגשמים. וכן היה רבי יוסי שסובר שהזמן המאוחר ביותר זה ראש חודש כסלב, לכן הוא גם אומר, אין היחידים שמתחילים להתענות, מתענים על עצירת גשמים, עד שיגיע ראש חודש כסלו. לפי הלשון הראשון אמר רב חיסדא, הלכה כרבי יוסי, שמתחילים להזכיר, ותן תלמתר לברכה, ב-17 במר חשבן, אנחנו כמובן לא נוהגים ככה, ומתחילים להתענות על הגשמים בראש חודש כסלו. המימר מתני לה דרב חיסדא בעל ישנה. המימר שנה את דבריו של רב חיסדא שאמר הלכה כמו מישהו מסוים, הוא שנה את זה בלשון אחרת. המשנה בדף י' מביאה שתי דעות ממתי מתחילים לבקש על הגשמים ותנת לו מטר לברכה. דעה ראשונה, בשלושה במר חשבן שואלים על את הגשמים. רבן גמליאל אומר בשבעה במר חשבן, בשבעה בו. ועל המשנה הזאת אמר רב חיסדא הלכה כרבן גמליאל, שמתחילים לבקש ותן תלמתה לברכה בזין מר חשבן, כמו שגם אנחנו באמת נוהגים. הבאנו ברייטה שמפרטת שלוש דעות, שכל דעה נוקטת שלושה זמנים, מתי זה הזמן של הגשם הראשון של היורה. כמן מבין אלה, אז לעד אתניה, מתבאר את דברי הברייתא הבאה. רבי שמעון בן גמליאל אומר, גשמים שירדו, שבעה ימים רצופים זה אחר זה, אתה מונה בהם רביעה ראשונה או שנייה ושלישית. ראשונה ושנייה, ושנייה ושלישית. זאת אומרת שההפרש בין הגשם המוקדם ביותר, הזמן המוקדם ביותר של הגשם, לבין הזמן הבינוני הוא שבעה ימים, ובין הזמן הבינוני לזמן המאוחר זה שבעה ימים. מי מבין התנאים סובר את ההפרש הזה? הרי לפי רבי מאיר, יש הזמן המוקדם ביותר זה ג' מר חשבן, והזמן הבינוני זה ז' מר חשבן. מה ההפרש בין ג' לז'? ארבעה ימים, זה לא שבעה. אחרי זה בין הבינוני למאוחר, הבינוני זה ז' מר חשבן, המאוחר זה י' ז' מר חשבן, זה הפרש של 10 ימים, זה שוב פעם לא 7 ימים. וכן רבי יהודה, גם כן לא מתאים איתו, האמרה הזאת של רבי שמעון בן גמליאל. למה? כי הגשם המוקדם ביותר לפי דעתו זה ז' מר חשבן, והבינוני זה י' ז' מר חשבן, הפרש של 10 ימים. בין הבינוני למאוחר באמת יש 7 ימים, בין י"ז מר חשוון לכף ג' מר חשוון, כולל הימים עצמם, יש לנו 7 ימים, י"ז, י"ח, י"ט, כף, כף א', כף ב', כף ג', בדיוק 7 ימים. אבל זה לא כל השלושה זמנים, אתה מונה בהם גם רביעה ראשונה, שנייה ושלישית, רק שנייה ושלישית לפי רבי יהודה. לכן היחיד שמסתדר לגמרי כמו דעתו, כמן זה רק כמו דעתו של רבי יוסי, שהוא סובר שהזמן הראשון ביותר זה י' ז' מר חשבן, הבינוני זה חף ג', ההפרש ביניהם כבר אמרנו זה 7 ימים. וההפרש בין הבינוני למאוחר ביותר זה בין חף ג' חשבן לאלף כסלב. חשבן זה 29 יום. אז אם כן, אתה מתחיל לספור מי חף ג' מר חשבן, חף ג', חף ד', חף ה', חף ו', חף ז', חף חת, חפתת, ואז היום שלאחר מכן זה כבר א' כסלב, אתה לא מונה את א' כסלב בעצמו כחרה שנוקט, אבל יש לך גם כן 7 ימים. אז היחיד שדבריו של רבי שמעון בן גמליאל יכולים להתאים עם שיטתו, זה רבי יוסי. אמר רב חיסדא, רש"י גורס הלכה כרבי יהודה, שהזמן הראשון הוא זין מר חשבן, ואז מתחילים לבקש, ותן תלו מטר לברכה. כאן הגמרא מבארת מה המשמעות של הגשם המוקדם ביותר ושל הגשם המאוחר ביותר, ואז נצטרך גם להביא כמה הסברים מה המשמעות של הגשם הבינוני, אם הוא יורד בזמן האמצעי. בשלם הרביעה הראשונה, למה זה משפיע? לשאול שמתחילים לבקש, ותן תלו מטר לברכה. רביעה אחרונה, מאוחרת, השלישית, שאם עד אז לא ירדו גשמים, מתחילים להתענות. אבל רביעה אמצעית, הבינונית, שנייה, למאי, לגבי איזה הלכה נאמר הזמן הזה? אמר רבי זעירא, הוא מביא את ההסבר הראשון, לעניין נדרים, שהזמן של הגשם, הזמן הבינוני, זה נקרא זמן הגשמים. דתנן משנה מסכת נדרים. הנודר, אדם שאוסר על עצמו דבר, אוסר על עצמו לחם, אוסר על עצמו כיסא, שהוא יהיה אסור ליהנות מאותו דבר, ברגע שהוא נודר נדר, הוא באמת נאסר בהנאה מאותו חפץ. אם הוא מגביל את האיסור לזמן מסוים, שהוא יהיה אסור רק עד זמן מסוים, אז כשהזמן הזה עובר, הוא מותר באותו חפץ. אדם הנודר בלשון, שהוא אוסר על עצמו דבר פלוני, עד הגשמים, או עד שיהיו גשמים, עד מתי הוא נאסר, מתי זה הגשמים, מתי זה יהיו גשמים, עד שתרד רביעה השנייה, עד הגשם השני. למה? נדרים, אדם נודר לפי הלשון שבני אדם רגילים לדבר. וכשיורדים הטיפות הראשונות, עדיין זה לא נקרא גשם. אבל מהגשם השני והלאה, הדרכים כבר מקולקלות בגשמים, זה נקרא גשמים. זה נקרא זמן הגשמים, שאדם מתכוון. עוד הסבר, למה המשמעות של הזמן הבינוני, הזמן השני של ירידת הגשמים, רב זביד אמר, לעניין היתר שכל אחד יכול לבוא ולקחת מהשדה זיתים. כשבעל השדה בא והוא מוסק את הזיתים, כותף את הזיתים, הוא צריך להשאיר מתנות עניים. שכחה, שאם הוא שכח עומר בשדה, צריך להשאיר קצת פאה, קצת מהזיתים, להשאיר את זה לעניים. לקט, אם נפלו לו כמה זיתים, צריך להשאיר את זה מתנות עניים. אבל אם העניים הלכו הוא השאיר מתנות עניים, העניים הלכו ולקחו. זהו, העניים כבר לא לוקחים יותר, אז מותר לשאר כל אדם לקחת את מה שנשאר. ממתי מותר לשאר האנשים לקחת את מה שנשאר? מזמן הגשם השני, העונה הבינונית, מהזמן הבינוני. דתנן, ממתי כל אדם, לא רק עניים, מותרים בלקט, בשכחה ובפאה של מתנות עניים? אז בתבואה, כמו חיטים, שעורים, מי שילכו הנמושות, מלשון ממששים, אלה שממששים הרבה בשדה, שאם אלה שכל כך הרבה ממששים בשדה לא לקחו את התבואה, שאר העניים כבר מתייאשים ולא באים אפילו. ואם אחד בא ומצא שם תבואה, מותר לו לקחת את זה, כי זה לא שייך לעניים. סתם ככה, לקט שכחה ופאה צריך לתת דווקא לעניים, אבל ברגע שהעניים כבר הפסיקו לקחת, מותר גם לשאר בני אדם לקחת. בפרט ובעוללות, שזה בענבים. ענבים שאין בהם את הצורה של אשכול. לא כתף, לא נטף, אין להם את הצורה הזאת של האשכול. הענבים האלה, הם ניתנים מתנת עניים. ממתי מותר לשאר האנשים לקחת מהפרט ועוללות? מי שילכו עניים בקרם ויבואו לקטוע בענבים, ואחרי זה באו שוב פעם ולקטוע, אחר כך בפעם השלישית הם כבר לא באים, הם מתייאשים. ואז מותר לקחת מהענבים שנשארו. ממתי מותר לקחת שכחה ופאה בזיתים, באילנות של זיתים, שצריך להשאיר שכחה ופאה לעניים, מתי אנחנו אומרים שהעניים כבר לא יבואו לקחת יותר? מי שתרד רביעה שנייה, מאז שיורד הגשם בזמן השני שלו, אז כבר העניים לא באים יותר לקחת מהזיתים, מותר לשאר בני אדם לקחת. אמרנו, בתבואה, מתי כבר מותר לקחת גם לשאר בני אדם ממתנות עניים שבתבואה, שעניים כבר התייאשו, מי שהלכו הנמושות. מהי נמושות? דברת הגמרא, שתי דעות. דעה ראשונה אמר רבי יוחנן, אנשים המבוגרים, סבי דאז ליתיגרה, שהם הולכים על מקל. הם הולכים בנחת, לא רצים, ואז הם יכולים להתבונן, שים לב לפרטים, ולא כמו הצעירים שרצים ולא שמים לב לאוצרות שבדרך. אז אם אלה עברו ולא לקחו, זה אומר שכבר העניים אחרים מתייאשים. אם הם לא מצאו, אנחנו ודאי לא נמצא. אז אם אתה מוצא אחריהם, מותר לך לקחת. אפילו עשיר מותר לקחת. ריש לקיש אמר, מה הכוונה נמושות? זה לא בדווקא אנשים מבוגרים, זה יכול גם להיות אנשים צעירים. רק לקוטי בתר לקוטי, אלה שמלקטים אחרי המלקטים. זאת אומרת, אני הולך עם הבן שלו, והוא אומר לבן שלו, תשמע, אתה תלך אחריי, אם אני מפספס משהו, אתה תיקח. אז הם ממש נוטלים ומשים את הכל מלפניהם. ברגע שהלכו אלה ובדקו יסודי ולא, ומה שהם מצאו, מה שהם לא מצאו, אחרים כבר מתארים לעצמם שהם ודאי לא ימצאו, אז אני מתייאשים. אם בא אחרי זה איזה אדם עשיר ומוצא, יכול לקח. אז אם כן, יש לנו הסבר נוסף, למה יש משמעות לזמן השני של הגשם. רב פאפה אמר, הסבר נוסף, כשיהושע בן נון הכניס אותנו לארץ ישראל, הוא התנה, תנאי, אני אמנם נותן את ארץ ישראל, מחלק אותה לשבטי ישראל ולמשפחות, וכל אחד מקבל נחלה. אבל זה בתנאי שתתירו לכל אחד שעובר ממקום למקום, לעבור בשדות שלכם, שיכולו ללכת בדרכים. אבל זה בתנאי שאתה לא, שזה שהולך בשדה לא הורס ומקלקל את השדה. אז בזמן שהשדה יבשה, אז אנשים דורכים שם, לא הורסים את השדה, אבל מתחיל גשמים, אנשים דורכים, זה מזיק לשדה, ומאז כבר אסור יותר ללכת בשבילי הרשות. זה כדי ללמד את הזמן עד מתי מותר ללכת בשבילי הרשות, אמר מר, אחד מעשרה תנאים שהתנה יהושע בן נון כשהכניס את עם ישראל לארץ, שיהיו מהלכים כל אדם בשבילי הרשות. שאנשים מותר להם ללכת בשדות, מאז שמכניסים את התבואה הביתה עד הזמן של הזריעה. זה הזמן שמותר לכולם לעבור שם. עד מתי? עד שתרד רביעה שנייה. אבל מאז שכבר ירדה רביעה השנייה, התבואה מתחילה לגדול, ואם אנשים ידרכו, הם הורסים את התבואה. רב נחמן בר יצחק אמר הסבר נוסף, מה המשמעות של הזמן השני של ירידת הגשם, מה שנקרא רביעה השנייה. זה הזמן שבו צריך לבאר פירות שביעית. תבן וקש של שביעית. בשנת שמיטה יש חובת ביאור. חובת ביאור זה הכוונה, יש בזה כמובן כמה דעות בין הראשונים, אבל מה שבדרך כלל מקובל, מה שבדרך כלל עושים היום, זה שמפקירים את הפירות. מתי מפקירים את הפירות? אדם לקח למשל אתרוגים. עשה מזה ריבת אתרוגים לט"ו בשבט. מגיע אזור ראש חודש שבט, זה זמן הביאור של האתרוגים. צריך להפקיר את כל ריבת האתרוגים שיש לו, לשלושה אנשים, ואחרי זה יוכל לקחת את זה בחזרה. צריך לבאר מהבית. לפי מה אתה יודע מתי זה זמן ביאור של כל פרי ופרי, של כל צמח וצמח? זה תלוי מתי זה נגמר בשדה. מתי שכבר אין לחיות בשדה מהסוג הזה, אתה צריך לבאר את זה מהבית. ובעניין הזה, לתנן, עד מתי נהנים ושורפים בתבן ובקש של קדושת שביעית, ולא צריך לבאר את זה מהבית, עד שתרד רביעה שנייה. זה זמן הביור של התבן והקש. מה הייתה מה? מאיפה למדים שצריך לבאר מהבית בזמן מסוים פירות שביעית, וגם תבן וקש של שביעית? תכתיב לעניין פירות שביעית, ולבהמתך, ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. יש הקש בין הבהמה לבין החיה. בהמה שלך אתה מפרנס אותה. חיה מסתדרת מחסדיו של הקדוש ברוך הוא בעצמה. עושים מקש בין הבהמה לבין החיה. כל זמן שחיה מצוי לה מהסוג הזה בשדה והיא אוכלת ממנו בשדה, אז אתה יכול להשאיר בבית שלך מאותו סוג, והאחל לבהמתך שבבית. אבל ברגע שקלה לחיה מן השדה, ברגע שמאותו סוג כבר אין יותר למצוא בשדה, זה זמן הביאור של אותו סוג. ולכן קלה לבהמתך מן הבית, אתה צריך להוציא ולהפקיר את הפירות שיש לך בבית. מתי שיורדת רביעה השנייה, התבן והקש שבשדות, מהגשם הם הופכים להיות זבל שמזבלים בו. ואז אין אפשרות לאכול מזה יותר לחיות שבשדה. צריך לבאר את זה מהבית, זה זמן הביאור של התבן והקש. אמרנו שהגשם נקרא בלשון רביעה. אמר רבי אבאו, למה הגשם, מהי לשון רביעה, למה הוא נקרא בשם הזה? דבר שרובע את הקרקע. כדי רב יהודה, אמר רב יהודה, מיתרה, הגשם בעלה דאר אהו, הוא הבעל של האדמה, שנאמר כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים, ושמה לא ישוב, הגשם לא חוזר, השלג לא חוזר, כי מרווה את הארץ והולידה והצמיחה. לשון והולידה. ואמר רבי אבאו, השיעור של רביעה הראשונה, כדי שהיא תרד בקרקע ותרטיב את הקרקע בעומק של טפח. ואם ככה, אם כבר ירד כל כך הרבה גשם, לא צריך להתענות על הגשמים. וכמה זה השיעור של רביעה השנייה? מספיק שהיא תהיה כדי שהקרקע תהיה לך, לגוף בפי חבית. זאת אומרת, היא צריכה להיות האדמה כל כך לחה, שאפשר לקחת ממנה, מהבוץ הזה, כדי לסתום את הפי החבית, את המגופה של החבית. אחרי שאתה סוגר עם מכסה את החבית, אתה סותם את זה עם טיט. אז אם האדמה היא מעצמה כל כך רטובה, שאפשר לקחת אותה כמות שהיא, וכך לסתום את ה... ככה לסגור את המכסה על על החבית, עם העטיפה הזאת של הטיט, אם אתה לא צריך להוסיף עוד מים, זה אומר שכבר ירד כמו שצריך הרביעה השנייה. אם עם ישראל לא מקיימים את מצוות השם, זה חלילה חלילה יכול לגרום לחרון אף, וחרף השם בכם ועצר את השמיים. אמר רב חיסדא, גשמים שירדו בשיעור כדי לגוף בהם פי חבית, כבר אין בהם משום הכללה של ועצר את השמיים, כי הם כבר נקראים גשמי ברכה. ואמר רב חיסדא, גשמים שירדו קודם זמן קריאת שמע, שבו אנחנו אומרים ועצר את השמיים, גם אם זה מעט גשם, אין בהם משום הכללה של ועצר, כי כשהם יורדים בזמן הזה, הם טובים לעולם. אבל אנחנו הרי קוראים קריאת שמע פעמיים ביום, בבוקר ובערב, בערב ובבוקר, בשוכבך ובקומך. מתי זה הזמן של הקריאת שמע, שאם הגשם יורד לפניו, זה גשמי ברכה. הקריאת שמע של שחרית או של ערבית, אמרה באי, לא אמרה נאלה, קודם ועצר דאורתה, לפני הזמן קריאת שמע של ערבית. אבל אם הם ירדו בלילה, קודם זמן קריאת שמע של הבוקר, קודם ועצר דצפרה, אז יש בהם משום הכללה של ועצר, כי אם הגשם יורד בלילה, זה לא כל כך טוב. דאמר רב יהודה בר יצחק, הנה ענני דצפרה, העננים של הבוקר, לטבעו משעשה, אין בהם משמשות, אין בהם תועלת, כי הגשמים האלה הם לא לברכה. נכתיב, מה אעשה לך אפרים? מה אעשה לך יהודה? וחסדכם, אין בו ממשות, כמו ענן בוקר וגומר. רואים שענן בוקר אין בו ממשות. שואלת הגמרא, אמר לרב פאפה לאביי, והרי יש פתגם ששגור בפיהם של אנשים, אמרי אינשי, אם במפתח בווי, כשאתה פותח את הדלת לצאת, כבר מיטרה, כבר על הבוקר אתה רואה גשם, אז אם אתה אחד כזה, שאתה חמר, דיינו אתה עוסק בהובלה של תבועה, אז בר חמרה, מוך סקח וגנה, תקפל את הסק ותיכנס לישון, כיוון שירדו גשמים בבוקר, אז השנה יהיה כזה ברכה, יהיה כזה סובה, שכל אחד יהיה לו מספיק תבועה, לא תצטרך להוביל תבועה ממקום למקום. אתה רואה שגשמי הבוקר הם כן טובים? עונה הגמרא, נכון, תלוי, לא קשיה. מתי זה סימן ברכה? דקתיר, באיבה, שהשמיים נתקשרו בעננים. מתי הבאי אמר שאם הגשמים יורדים בלילה לפנות בוקר זה לא ברכה? דקתיר בענני, שזה קשור בעננים קלושים. ואז הם לא כל כך טובים לעולם, ואז יש בהם משום ועצר. אמר רב יהודה, טבע לשטה, זה טוב לשנה, דה חודש טבת ארמלתא. ארמלתא הכוונה אלמנה. אם חודש טבת אלמנה מגשמים, שלא יורדים גשמים, זה טוב. למה זה טוב? שתי לשונות. איקא דאמרי, דלא באירי תרביצי. שהמקומות שנקראים תרביצי, שמרביצים בהם תורה, לא נהיים באירי, הם לא נהיים בורות מפני הגשמים. יכולים ללכת מקום למקום. או שהם לא נהיים בורות. אפשר ללכת בדרכים שאם אין גשם, אנשים יכולים ללכת מקום למקום, ללמוד תורה. ואיקא דאמרי, לשון שני, למה זה טוב? דלא שקיל שודפנה. שהשידפון, אם יש מידה הרבה גשם, השידפון אוחז את התבועה שגדלה באותה שנה. אבל ברגע שלא ירד גשם בחודש טבת, זה טוב, כי השידפון לא יקלקל את התבועה. שואלת הגמרא, וכי זה טוב שבחודש טבת אין גשמים? הייני, ואמר רב חסדא, בדיוק להפך. תבה לשתה, זה טוב לשנה, דטבת מנבלת. שחודש טבת עם הקרקע מנובלת, הכוונה שהיא מלאה בפטית ובוץ מרוב הגשמים. לא קשיה, זה לא סותר. יש פעם שחודש טבת זה טוב שיש הרבה גשמים, ויש פעם שזה לא טוב שיש הרבה גשמים. הדעת המיטרא מעיקרא. אם ירדו כבר גשמים בחודש חשוון, אז זה כבר לא טוב שיורדים הרבה גשמים בחודש טבת. כי הספיק הגשם של חודש חשוון. מה שטוב שכן יורד בחודש טבת, זה לא אתה מיטרא מעיקרא. אם לא ירדו גשמים בחודש חשוון, אז ודאי טוב שירדו בחודש טבת, כדי שיהיו גשמים. ואמר רב חסדא, גשמים שירדו על מקצת מדינה. חלק מהמדינה ירדו גשמים. ועל מקצת מדינה לא ירדו. אז כבר אין בהם משום הכללה של ועצר. למה? בסדר, אז יהיה תבועה מהמקום שכן ירדו בו גשמים, והם יובילו את התבועה לאלה שלא ירד להם גשמים. ואז יהיה לכולם תבועה. שואלת הגמרא, הייני? וכי אם יש במקום אחד גשם ובמקום אחר אין גשם, זה לא כללה? והכתיב, וגם אנוכי, מנעתי מכם את הגשם בעוד 3 חודשים לקציר. ואז אומר הפסוק, והמטרתי על עיר אחת, ועל עיר אחת לא אמטיר, ועל העיר שאני כן ימטיר, חלקה אחת תימטר, וגומר. מה אתה מבין? קודם כל, הפסוק הזה, נשלים את זה, ואמר רב יהודה אמר בשם רב, שתיהם לקללה. קודם כל, הפסוק הזה מדבר על כללה. אז אתה כבר רואה שאם יורד גשם מקום אחד, מקום אחר לא יורד גשם, זה כללה. אז מה אתה אומר שאין בזה משום ועצר את השמיים? ודאי שזה כללה. ועוד יותר מזה, אפילו במקום שכן יורד גשם, זה כללה. אז איך אתה אומר שאם מקום אחד יורד, מקום אחד לא יורד, זה לא כללה לשום מקום? עונה הגמרא, לא קשה, זה לא סותר. אם במקום אחד דעת הטובה יורדים, הגשמים שצריכים לרדת בכל המקומות ירדו הכל במקום אחד. אז מקום אחד יש מדי הרבה גשם, מקום אחר אין בכלל גשם, אז זה לא טוב. מה שרב חסדא אמר שזה כן טוב, שבמקום שכן ירד, דעת כדקמי בא אליי, שירד כמה שהארץ, האדמה צריכה. ולכן, איפה שירד יש מספיק תבועה, והם יכולים גם להוביל לאיפה שלא ירד גשם. אמר רב אשי, די קנמי, מהפסוק של הכללה, אתה יכול גם לדייק, שגם במקום שירד, ירד מדי הרבה. דכתיב, חלקה אחת, תימטר. מה זה המשמעות של המילה הזאת? תהה מקום מטר. יותר מדי. שמע מינה. שזה כללה. נסיים בברכה. אמר רבי אבאו, מאימתי מברכים על הגשמים? יש ברכה מיוחדת שתכף נפרש אותה, שמברכים מתי שיורד גשם. דהיינו על הגשם הראשון, אבל כמובן לא על הטיפות הראשונות. מתי אפשר כבר להתחיל לברך על הגשמים? מי שיצא חתן לקראת קלה. כשירדו כל כך הרבה גשמים, שיצא חתן לקראת קלה. אז ביור אחד אומר רשי, שכשמטפטפת טיפה אחת, יוצא טיפה כנגדה. כי זה נהיה מין שלולית כזאת. הטיפה מטפטפת על השלולית, אז חוזרת כנגדה טיפה. כמו חתן שיוצא לקראת קלה. הסבר אחר, שיש שלוליות של מים ששוטפים את הרחובות, ואז מרחוב אחד יוצא מים, ומהרחוב השני יוצא גם כן מים, ואז הם נפגשים ביחד. זה נקרא גם כן הסבר נוסף, מה זה נקרא מי שיצא חתן לקראת כלה, ואז מברכים את הברכה. איזה ברכה? מה היא מברך? אז כמובן, שבמסכת ברכות מובא שיש כמה, שכל אחד מברך ברכה אחרת, אחד שיש לו שדה, או שיש לו שדה בשותפות, או אחד שאין לו שדה, אבל יש אחד מהאנשים שמברכים, מברכים את הברכה הבאה. מה היא מברך? אמר רב יהודה, אמר בשם רב, מודים אנחנו לך, השם אלוקנו, על כל טיפה וטיפה שהורדת לנו. ורבי יוחנן סובר שעוד מוסיפים על הנוסח, הוא מסיים באחי, אילו פינו מלא שירה קיים, ולשננו רינה כמון גלב, שפתותינו שבח כמרחבי רקיע, מה שאומרים בנשמת כל חי, עד אל יעזבונו רחמך השם אלוקנו, ולא עזבונו, ועד החתימה של ברוך, רוב ההודעות. הגמרא הבינה שרוב ההודעות זה לא כל ההודעות. שואלת הגמרא, למה לא כל ההודעות באמת? לא מגיע לקדוש ברוך הוא כל ההודעות? רוב ההודעות ולא כל ההודעות? אמר רבה, אימה באמת, תחתום, כל ההודעות. שזה משמע שהקדוש ברוך הוא שהוא כל של כל ההודעות. אמר רב פאפה, ילקח, נמרינו לתרוויו, בוא תאמר את שתי הנוסחאות. ברגע שאתה כבר אמרת כל ההודעות, שהקדוש ברוך הוא הכל של כל ההודעות, אז כשאתה תאמר ורוב ההודעות, זה לא יהיה נשמע כמו רוב ולא כל, אלא ההודעות המרובות. רוב יכול להשתמע כמו רוב ולא הכל, ויכול להשתמע כמו מרובות, ברכות מרובות. ועד הרבה, כשאתה אומר ברכות מרובות, אז אתה לא מגביל את זה. כי אנחנו הרי לא יכולים באמת להודות לקדוש ברוך הוא את כל ההודעות, כי כמה שנודה זה לא יתחיל להספיק. אומרים הודעות מרובות, שהקדוש ברוך הוא כל ההודעות ורוב ההודעות, ועד כאן דף וו.